עושים תנ"ך. דוקטור ליאור רביד ויותם שטיימן יוצאים למסע היסטורי אל תקופת המקרא.
שלום ליאורה.
שלום יותם.
מה שלומך?
תודה, מה שלומך?
מצוין. עושים תנ"ך?
עושים תנ"ך.
יאללה נתחיל.
יאללה נתחיל.
את הפרק הזה אנחנו מקדישים לסיפורם של יעקב ושתי נשותיו, לאה ורחל. בסיפור של המשפחה הזאת אנחנו מוצאים את כל המצרכים שמהם עושים טלנובלה מוצלחת, אהבה, שנאה, תככים, רמאות, תהפוכות, טלטלות, קנאה, שברון לב, דמעות ומה לא. אם שכחתי לציין משהו, גם את זה אני חושב שאנחנו נמצא כאן.
חד משמעית.
נחזור בקצרה על הפרטים שמוסר לנו ספר בראשית, על מנת שנגיע לסיפור עצמו. לפי המסופר, יצחק נשא את רבקה, לבני הזוג נולדו שני בנים תאומים, עשיו ויעקב. עשיו הגיח ראשון לאוויר העולם, וכמשפט הימים ההם הוא נחשב לבן הבכור של יצחק. הוא היה אמור לרשת את רכושו, את מעמדו, את ביתו של אביו, ואילו יעקב, שנולד מיד אחריו, נחשב לאח הצעיר. ולפיכך מעמדו היה יותר נמוך מאשר אחיו הבכור, שנולד אגב דקה לפניו, לא מדובר פה על משהו דרמטי. ובנוסף, התנ"ך מציין בצורה מפורשת, שעשיו היה הבן החביב על יצחק, ואילו רבקה, אשתו של יצחק, העדיפה את יעקב.
נכון, זה נותן לנו הסיפור המקראי, ובואו נתקדם איתו. חלפו שנים, התאומים בגרו, ההורים הזדקנו, ומשחש יצחק שיומו האחרון קרב, הוא ביקש לברך את עשיו בנו הבכור. ומה הייתה הברכה? הברכה הייתה מעין טקס שבו האב העביר את הסטטוס שלו כאבי המשפחה שעומד בראשה אל הבן הבכור שנולד לאשתו הבכירה או לאישה הראשונה. במקרה שלנו זה היה עשיו. והוא התכוון להכריז שעשיו הוא יורשו, ומי שיעמוד בראש המשפחה לאחר ימיו. המסורת הציבה את עשיו לפני יעקב, והמסורת הזו הייתה למורת רוחה של רבקה, שאהבה את יעקב יותר מאשר את אחיו התאום, ושלה היו סדרי עדיפויות משל עצמה. לפיכך החליטה רבקה לנצל את עברונו של בעלה ישיש, כדי לנשל את בנה הבכור מיושתו, ולהעבירה ליעקב. היא פנתה אל בנה החביב, ופיתתה אותו לחבור אליה במזימתה, שלפיה יעקב התחזה לעשיו, והתייצב לפני אביו כאילו היה אחיו התאום. וכך באמת היה. יצחק הזקן נפל לתוך הרשת שתמנה לו אשתו, ובירך את יעקב, ובדרך זו זכה יעקב למעמד הבכורה שלא הגיע לו לפי דיני הירושה הקדומים. כמו בכל סרט מתח, לא חלפה שעה ארוכה, ועשיו התייצב לפני אביו לזכות בברכה שאך חמקה בידיו. משנודע לו מעשה המרמה שעשה אמו יעקב, הוא נשבע להרוג אותו.
אני חייב לשאול שאלה, ליאורה. רק על הברכה יקום ויפול דבר, יצחק מגלה שבעצם עבדו עליו, הוא יכול להגיד, סליחה, רגע אחד, זה רמייה, אני רוצה לחזור במדבריי.
נכון. לכאורה, אנחנו כל הזמן בתוך יצירה תיאולוגית. יצחק בתוך הברכה מזכיר את שם אלוהים, את השם המפורש.
בזה נגמר.
ובזה זה נגמר. אתה לא נשבע בשם אלוהים ומפר את השבועה שלך, אלא אם אתה חבר כנסת. אז זה לגיטימי.
את אומרת, גם אם סידרו אותך, נקודה.
לא בתנך. בתנך, שם האלוהים מוזכר, ובזה זה נחתך. יצחק לא יכול
לקחת צעד אחורה.
לקחת צעד אחורה, אמרתי לך. ויעקב, שהיה חלש בהרבה מעשיו, לא הייתה לו ברירה, אלא לברוח על נפשו. והוא בורח לאותה משפחה, שאנחנו כבר פגשנו אותה בפרקים הקדומים. של משפחת אברהם ושרה, שחייתה בחרן שבטורקיה של ימינו. הוא מגיע למשפחתו שבחרן, לבית של הדוד שלו, של לבן, ושם הוא פוגש את שתי בנותיו של לבן, את לאה ואת רחל. על לאה, הבת הבכורה, אומר התנ"ך שהיא הייתה רכת עיניים.
בוא נגיע לעם.
על המושג
הזה?
אנחנו נגיע למושג הזה, ואנחנו נראה שהמושג הזה הוא מושג מאוד מאוד חשוב להבנת כל הסיפור. אז נתקדם איתו אחר כך. לעומת זאת, על אחותה הצעירה, רחל, נאמר שהייתה יפת תואר ויפת מראה. ומשנפגשו עיניו של יעקב בעיני רחל, הוא התאהב בה.
כמו בכל טלנובלה טובה.
כמו בכל טלנובלה טובה, הוא התאהב בה, וביקש את הסכמת אביה לסתה. וכמו בכל טלנובלה טובה, אם הוא ביקש את ההסכמה של אביה לסתה, משמע שאנחנו חייבים לצפות למכשולים בדרך, וזה בדיוק מה שקרה.
אז אני מניח שבעולם העתיק, כמו היום, הבעל קורא הברך, מגיש את הטבעת, מפוצצים בלונים, וכולם שמחים, וכל החברים קופצים, ואומרים מזל טוב, ועושים חגיגה גדולה.
אין ספק שאתה צודק, כן? בדיוק ההפך הוא הנכון.
אוקיי.
העולם הקדום לא נהג כפי שאתה מתאר. הטקסט המקראי לא הולך לפי העולם של ימינו. ושם נישואים היו דבר מאוד מאוד רציני. את הנישואים ערכו האבות של בני הזוג, אלא אם כן הגבר נעשה בעצמו את הנערה, והתכלית הראשונה של הנישואים הייתה זאת שעמדנו עליה בכל הפרקים הקודמים, ולקדם תוכנית נוספת שעכשיו נעמוד עליה. התכלית הראשונה הייתה כמובן להביא ילדים לעולם, בשביל זה קמו הנישואים. לא היו ילדים מחוץ למסגרת הנישואים כבימינו. התכלית השנייה, שהייתה חשובה מאוד גם כן, הייתה לשרת את האינטרסים הכלכליים והפוליטיים של שני האבות שעמדו בראש המשפחה, שהסיעו את שני הילדים שלהם זה לזו.
זה אגב לא זר לנו, זה קרה אחר כך בהיסטוריה עוד הרבה פעמים, וזה אגב קורה גם היום בחברות מסוימות, גם בעת המודרנית שלנו.
נכון. עכשיו, הנישואים, מכיוון שהנישואים היו בין שני האבות, שרצו לקשור את הקשרים בין המשפחות, או לחבר בין שתי משפחות זרות, או להדק את הקשרים בתוך החמולה עצמה, הנוהג היה שאתה נותן את הבת שלך למשפחה של החתן, והמשפחה של החתן בתמורה הייתה נותנת את הבת שלהם למשפחה שלך.
זאת אומרת, בת תמורת בת.
חילופי קלות. והתופעה הזאת אנחנו מכירים בחברה הבדואית, ואנחנו מכירים אותה בחברה המוסלמית עד ימינו, בכל מקום שבו אנחנו מוצאים כפרים שהם בעצם חמולות, אתה מוצא חילופי קלות. זה דבר ראשון.
יש בזה אגב היגיון ברמת הקשר הפוליטי, ולהשכיח מלחמות שהיו בין החמולות, או כדי להוריד להבות לפעמים, אז קושרים חמולות, וזה גם נותן כוח לשני הצדדים, עד נכון, כאן לא הגיוני.
נכון מאוד, נכון מאוד. עכשיו, הנקודה שחשוב לנו לתת עליה את הדעת, מה קורה כשאתה עושה חילופי קלות? מה הסטטוס של הנערה? הסטטוס של קלה, תמורת קלה, הבטיחה את המעמד הבכיר של הקלה הניתנת בבית בעלה. כמובן, ואנחנו נרחיב על זה בהמשך, בתנאי שילדה ילדים, וזאת תהיה בעיה.
ואנחנו צריך להזכיר גם שאנחנו מדברים על עולם שיש בו ריבוי נשים, לכן חשוב המעמד הזה הבכיר, וראינו את זה בפרק הקודם שעשינו, שסיפרנו על סיפורה של שרה והגר.
נכון מאוד. אישה שניתנת תמורת אישה בחילופי קלות, נחשבת לאישה במעמד בכיר. היא האישה הבכירה.
ואם אין אישה לתת בתמורה למשפחה אחת?
אז אנחנו מגיעים למה שנקרא מוהר נישואים. מוהר נישואים הוא לא נדוניה. נדוניה זה מה שמביאה הקלה. מוהר נישואים זה מה שנותן או החתן או אבי החתן למשפחת הקלה. ומתי הוא נותן אותה את מוהר הנישואים? כאשר לא יכול להיות חילופי קלות. דהיינו, משפחת החתן זקוקה לקלה, אבל אין קלה אחרת לתת בתמורה. ומכיוון שחילופי קלות בלתי אפשריים, אזי האבא או החתן עצמו משלמים למשפחת הקלה בגלל ההפסד, מכיוון שהקלה שמגיעה אל בית החתן, אל בית בעלה, יולדת ילדים, הילדים נחשבים לילדים של משפחת האב, לא לילדים של משפחת האם. והמשפחה הנותנת, שלא מקבלת בת תמורה, מפסידה את הילדים שהיא הייתה מקבלת.
ככוח עבודה, כממשיכי הדור.
כן.
לא נעים להגיד, אבל זה קצת כאילו מכירה של סחורה. אני לא שופט, אנחנו לא שופטים אחורה, אבל מעבירים פה סחורה תמורת מחיר מסוים, לפעמים תמורת סחורה.
אתה לוקח את זה לכיוון הזה, שיהיה, אבל יש לך כאן חילופין. ברגע שחילופין לא יכולים להתקיים, אתה משלם במוהר תמורת הזכות לקבל קלה, כאשר אתה לא יכול לתת תמורה. עכשיו, מה אנחנו רואים את זה? איפה אנחנו רואים את זה? אתה אנחנו תן לנו דוגמאות. אני אציין שתיים בקיצור רב, כדי שנוכל להתקדם. הראשונה, אנחנו מכירים אותה מהסיפור נישואיו של יצחק לרבקה. לאברהם לא הייתה בת, ולכן הוא שולח את העבד שלו להביא קלה ליצחק ממרחקים, אבל הוא לא יכול לתת קלה מביתו לבית שממנו באה רבקה, ולפיכך הוא שולח את העבד שלו עם מתנות, מתנות מזהב, לתת את, בתמורה ללקיחתה של רבקה מבית אביה אל הבית שלו, דהיינו אל ביתו של
ולמרות
יצחק.
שמדובר במשפחתו, למרות... זאת אומרת, זה כבר הבית שלו שהוא נפרד ממשפחתו, לכן הוא צריך לשלם.
לגמרי. אז זה המקרה של רבקה, יש לנו כאן תשלום בזהב. יש לנו דוגמה אחרת מרתקת של דוד. שאול הציע שדוד יישא את ביתו מיכל לאישה. נבהל דוד ואומר, אבל אני לא יכול לשלם עבורה. אין לי כסף לשלם תמורת מיכל, וכמובן פה גם כן חילופי קהלות לא אפשריים. אומר שאול, אני לא צריך מוהר נישואים. תן לי 100 אורלות פלישתים שהיו אויביו המרים. דוד, הרי הוא גיבור גדול, הביא לו 200 אורלות פלישתים ששימשו מוהר נישואיה של מיכל.
זאת אומרת, התשלום הוא או בקלה תחת קלה, או בכסף ומתנות, או במאמץ אחר שמישהו רוצה להשיג.
נכון.
אז אני מבין שבנוסף לאישה הבחירה, יש לנו גם מושג נוסף שרציתי לשאול אותך עליו, שיש נשים שקוראים להם פילגשים, הכוונה למאהבת סודית, כמו שאנחנו מכירים היום?
חס ושלום. הפילגש בתקופת התנך איננה אהובתו הסודית של גבר שלא רוצה או לא יכול לשאת אותה. פילגש בעולם, בשפה המקראית, היא אשת איש לכל דבר ועניין. אלא מה? היא ניתנה חינם לבעלה, ללא מוהר נישואים.
אבל למה שיתנו חינם מישהי כזאת? הרי אמרנו שצריך לשלם או באורלות של פלישתים, או במאמצים כבירים, או בזהב, או בבת אחרת ממשפחה, מהמשפחה המקבילה. למה שיתנו מישהי בחינם?
היא ניתנה חינם משלוש סיבות אפשריות, שאנחנו מוצאים להם חיזוקים בתוך הטקסט. אחת, כתשלום חוב של משפחת האב שלה, אביה, למשפחת החתן. האב לא יכול היה לשלם את חובו, והוא שילם חוב בבת. המשפחה המקבלת נהנתה מהעובדה שהנערה ילדה ילדים, וזה חיזק אותה, וזה שיפר את סיכויי שרידותה. סיבה נוספת שאנחנו יכולים למצוא בתנך, זה שהפילגשים ניתנו חינם, מכיוון שהבעל היה עשיר בהרבה מאשר האב של הבת, והוא נתן את ביתו בסטטוס נמוך יותר, אבל בכך הוא הבטיח שתהיה לה קורת גג מעל הראש, ושיהיה לה אוכל בצלחת שלה. ואני אתן לך רק דוגמה אחת שממחישה את זה. על שלמה נאמר שהוא היה איש מאוד מאוד עשיר, ולפיכך היו לו 1,000 נשים. 700 מתוכן היו נשים שרות, דהיינו בחירות, ו-300 נשים פילגשים.
זאת אומרת, זה לא רק שזה לגיטימי, זה אפילו רצוי.
זה אפילו רצוי, מכיוון שהפילגש יולדת ילדים, ואנחנו תמיד ממוקדים על העניין של הילדים, זה תמיד מסדר לנו את הכל.
וסיבה שלישית?
סיבה שלישית יכולה להיות נחות של הקלה. אתה נותן מוהר נישואים, או חילופי קלות, תמורת קלה יפה, בריאה, ולא תמורת קלה נכה, שיש לה איזשהו מום. אולי היא פיסחת, אולי היא עיוורת, אולי היא רכת עיניים. הבנו? ולכן היא תנסה, אבל היא לא תנסה במעמד של אישה בחירה, אלא במעמד נמוך במקצת, מאשר האישה הבחירה.
זאת אומרת, היא חס וחלילה לא שפחה כמו הגר, היא אישה לגיטימית, רצויה, אבל בגלל שיש לה איזשהו מום, שמפריע או לא מפריע לה בחיים, אבל היא עדיין בסדר, בגבול הבסדר, לא נעים לקרוא ככה לאישה בסדר או לא בסדר, אבל היא עדיין בסדר, לכן היא ניתנת בחינם, אבל לא...
לא במעמד בכיר, נכון. עכשיו, אנחנו צריכים לזכור דבר אחד, בעולם הקדום אין רווקות, רווקות זה סיפור של העולם שלנו, בעולם שרעב לילדים, כל אישה מתחתנת, היא תנסה או אם היא אישה בחירה, או אם היא פילגש, או אם היא שפחה, ואו אם היא שבויית מלחמה, ואת כל אלה אנחנו מוצאים, אתה תמיד, תמיד תוליד ילדים לנשים, ואין שום סיבה, לא לשאת אישה בגלל נחות כלשהי, אם היא מסוגלת להרות ולחזק את המשפחה.
אז סליחה אם אני אגיד משהו שנוי במחלוקת מעט, ויסלחו לי אנשים, זאת אומרת, אם אישה היא מכוערת, זה לא סיבה שהיא לא תוליד ילדים בעולם העתיק.
בהחלט לא. אז שפחה כמו הגר שילדה לאברהם,
או פילגש
שילדה ילדים, מצבה טוב מאוד, מכיוון שהיא מצדיקה בפוריות שלה, את הלחם שהיא אוכלת, ואת הקורת גג שיש לה מעל הראש, ואת כל קיומה, יש לה ילדים.
זאת אומרת, הסטטוס לא נקבע רק על פי המעמד הראשוני שבו התחלת, אלא ביכולת שלך לתרגם אותו הלכה למעשה, שזה ילדים.
חד משמעית.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך. מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
אבל לפי הסיפור המקראי, כמו שאנחנו קוראים אותו, יעקב מגיע לחרן בידיים ריקות, הוא ברח.
נכון.
אבל עדיין הוא צריך לשלם את מוהר הנישואים.
נכון.
אז מה עושים?
הוא מציע לו שהוא יעבוד תמורת רחל 7 שנים. 7 שנים הוא יעבוד ללא שכר. ללבן היה משק צאן גדול ומשגשג. ובתום 7 השנים האלה, הוא יקבל את רחל לאישה, ו7 השנים האלה ישמשו כמוהר נישואיה של רחל. ואני אקרא לך את הקטע. אומר לנו ספר בראשית, פרק כ"ט. ויואב יעקב את רחל, ויומר ללבן, העבדך 7 שנים ברחל ביתך הקטנה. ויומר לבן, טוב תיתי אותה לך, מתיתי אותה לאיש אחר, שווה עמדי. ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. שילם 7 שנות עבודה עבור רחל, ומקץ 7 השנים האלה, ביקש יעקב לפדות את התשלום, ולקבל את רחל לאישה. אלא כאן באה הבעיה, ללבן, כמו לאחותו רבקה, היו סדרי עדיפות משל עצמו, וסדרי העדיפות האלה דחקו הצידה את נוהג הזמן והמקום, שקובעים שאין מסיעים את הבת הבכורה לפני אחותה הצעירה. ולכן, בתום 7 השנים האלה, הוא ערך משתי נישואים ליעקב, ושם הוא שמח יחד איתו, ויחד עם כל אנשי העיר שלו.
שהוא ברקע זומם מזימות, הרי הוא לא יכול לעבור על העניינים ככה בשתיקה, בטלנובלה שלנו.
בוודאי, בוודאי. ולכן, במהלך משתי הנישואים, הוא השקע את יעקב יין. ויעקב שתה,
ושתה,
ושתה, ושתה. ושתה. ואצל יעקב כנראה השמחה של ההתאחדות יחד עם מלכת חלומותיו התערבבה קצת עם החששות, ולכן הוא שתה עוד יותר, עוד יותר. ובזמן שיעקב שתה וכבר לא כל כך הבחין מה ומי קורה איתו.
בחושר והתאורה באוהל בצימר הנחמד לא הייתה מי יודע מה.
ניצל לבן את העובדה הזאת והחליף בין הקלות. הוא שם את לאה במיטתו של יעקב, ויעקב בא, כאשר יעקב בא למלא מצוות חתן בקלה, הוא לא היה מסוגל להבחין בחילופים האלה, ועל כן הוא שכב עם לאה, ובדרך זו הוא נשא אותה לאישה.
ולאה... ופה עולה לי שוב השאלה ששאלתי אותך לגבי הברכה, הוא לא יכל להגיד, רגע, סדרו אותי. או שהאקט הוא... עצמו הוא...
האקט עצמו הוא אקט של נישואים.
זהו.
אבל יש פה לזכור דבר נוסף. יעקב היה בבית לבן במעמד של שפוט, הוא היה במעמד מאוד מאוד נחות. הוא היה במעמד של פליט שקיבל מחסה בבית הדוד.
ואת הוא כמעט צריך להגיד תודה שחיתנו אותו בכלל למישהי שמה.
אתה יכול לראות את זה כך, אבל הוא לא היה במעמד שבו הוא יכול היה לטבוע את אלבונו, ולגרשת את לאה, או באיזשהו אופן לא להכיר בניסויים האלה.
הוא בעצמו ברח מאימת אחיו שזו ממלא.
בדיוק, בדיוק. ולבן ניצל את העובדה הזאת, ואמר לו דבר מאוד מפתיע, שלא מקובל להשיא את הבת הצעירה לפני אחותה הבכירה, ואם אתה עדיין רוצה לשא את רחל היפה, תעבוד עוד שבע.
יתכבד אדוני וימשיך לעבוד.
יתכבד אדוני וייתן עוד שבע שנים. ומה שחשוב לנו כאן, זאת הנקודה הבאה. במצב עניינים רגיל, יעקב יכול היה לטבוע את אלבונו, ולא להסכים להכיר במוער הנישואים, ששילם עבור רחל.
בעבודה.
בעבודה שניתן עבור לאה, שבסופו של דבר הגיע לידיה של לאה. אבל הוא לא היה במעמד הזה, הוא היה במעמד של פליט, ולכן אם הוא רצה לשאת את רחל, והוא רצה, אז היה עליו להכפיל את מוער הנישואים של רחל, ולעבוד שבע שנים נוספות עבור רחל, ומה שחשוב לנו כאן זה הדבר הבא, הוא שילם פעמיים את מוער נישואיה של רחל, אבל מוער נישואיה של רחל, שבע שנות העבודה שמיד נעמוד על הבעייתיות שלהם, ניתן ללאה. ולאה נישאה במעמד של אישה בחירה על חשבון מוער הנישואים של רחל.
וזה קריטי, אבל אני רוצה צעד אחד אחורה לקחת אותנו ולשאול את השאלה שאני מניח שהרבה מאזינים שאלו את עצמם, כשאנחנו מדברים על מספרים בתנך, האם באמת יעקב עבד 14 שנים בעבור רחל, אנחנו יודעים שיש פה אהבה גדולה ורומן גדול, אבל אם זה אפשרי?
תראה יותם, אהבה גדולה דורשת קורבן גדול, וזה מה שמסופר בכל הרומנים ובתלנובלות. אבל במציאות, החיים לגמרי אחרים. יעקב פוגש את רחל בפעם הראשונה, כשמסופר שהיא רואה צון. אם היא רואה צון, אז אנחנו יודעים פחות או יותר בת כמה היא הייתה. בחברות מסורתיות, כמו אצל הבדואים למשל, נערות שרואות את צאן אביהן, הן ילדות בסביבות גיל 8. זה הגיל. ומכאן אנחנו יכולים להסיק שרחל הייתה בערך בת 8, כאשר יעקב הגיע לחרן וראה אותה לראשונה. זה אומר שהיא עדיין לא הגיעה לגיל הנישואים, אבל היא כבר מאוד קרובה לו. יתרה מזאת, נאמר לנו שלאה הייתה אחותה הבכירה. בוא נניח שרחל הייתה בת 8 ולאה הייתה בת 9. שתי הבנות היו יכולות להיוולד לשתי אמהות שונות, ולכן לא בלתי אפשרי ששתי הבנות, לצורך ההנחה שלנו, היו אחת בת 8, רחל, ולאה המבוגרת הייתה בת 9. עכשיו אנחנו מתחילים להסתבך. לו יעקב נשא את רחל אחרי 7 שנים, אזי הוא נשא לנערה בת 15 שעברה מזמן את גיל הנישואים המקובל בימיה. אלא מה? שהוא קיבל תחילה את לאה, ולאה נישאה בגיל 16, כי אם היא הייתה בת 9 כשיעקב הגיע לחרן, אחרי 7 שנים היא הייתה בת 16. עכשיו, על פי הסיפור המקראי, חלפו עוד 7 שנים עד שרחל ניתנה ליעקב. ומכאן שבינתיים לרחל מלאו 22 שנים.
בימינו אנו, בחורה בת 22 שמתחתנת נשמע סביר לגמרי, אולי אפילו צעיר מדי, אבל בתקופה הזאת מדובר ממש על מישהי שהיא חריגה בצורה בלתי רגילה מהגיל הנורמלי.
נכון מאוד. אני רוצה להזכיר בקצרה על מה שדיברנו בפרק הקודם, או באחד הפרקים הקודמים שלנו. דיברנו על תוחלת חיים. ובקצרה אמרנו שבעולם הקדום נשים חיו בממוצע 30 שנה, ושזו הייתה הסיבה שהשיאו אותם בגיל כל כך צעיר כדי לתפוס את כל שנות הפריון שלהם. אם רחל נישאה בגיל 22, על פי מושגי הזמן שלה, היא כבר נחשבה אישה שמרבית שנות הפריון שלה היו מאחוריה, הם בוזבזו.
על מישהו שעובד תמורתה.
על חתן זמין שחי בבית אביה, שממתין לה.
זה גם לא הגיוני מבחינת בית אביה, זאת אומרת, אין לו אינטרס שהיא תחכה כל כך הרבה זמן פוריה ובריאה.
בוודאי שאין שום אינטרס, זה בוודאי שזה עומד בניגוד, בניגוד, א', לדרך החיים בעולם הקדום, שבא ואומרת, אתה מחתן בחורה בת 22, זה כפול הגיל מהזמן המקובל.
במילים אחרות, ליאורה, 14 שנות המתנה, ואני אהיה קצת חד, אולי קצת בוטה, הופכים את רחל לבתולה זקנה, שאיבדה את כל שוויה, היא קלה בת 22, לא ראויה לשום מואר נישואים כל כך יקר, אלא להינתן חינם לאיזה אלמן זקן שיש לו יתומים בבית.
לא נעים להודות, אבל אתה צודק לחלוטין. לכן, אם אנחנו באים ואומרים שאנחנו רוצים לשמור את סיפור הנישואים של שתי הבנות, בתוך הקונטקסט של זמנו, ולא לומר ששתי הבנות התחתנו בגיל מופלג, שהן כבר לא ראויות לשום דבר, לא למעמד בחירה ולא למעמד פילגש, אלא לכלום, אנחנו חייבים לתקן את הסיפור שלנו, מכיוון שהדברים אחר כך הולכים ומסתבכים עוד יותר.
זהו, העניין מסתבך עוד יותר, אם אנחנו נלך ונראה את גילאי הולדת הילדים, של אותן נשים, של רחל ולאה ושל הפילגשים שלהם. אמרת לי שזה בכלל עושה את הסיפור אבסורדי.
נכון מאוד. מה שקורה, ואני כרגע נצמדת לטקסט המקראי, אוקיי? לנתונים שמספק לנו התנך. נאמר לנו שלאה ילדה את בנה הבכור, את ראובן, רק אחרי שרחל נישאה. אם רחל נישאה כשהייתה בת 22, משמע שלאה הייתה בת 23 באותו זמן, היא לא הייתה יכולה ללדת את ראובן לפני שמלאו לה 24 שנים, שזהו גיל מופלג מאוד בקונטקסט שבו אנחנו נמצאים.
אבל אחרי ראובן היא יולדת עוד 3 ילדים.
נכון, היא יולדת ברצף שלושה ילדים נוספים. עכשיו, אם אנחנו מדברים על תקופת התנך, הרווח המינימלי בין ילד לילד הוא 3 שנים, כי אתה חייב להכניס את תקופת ההנקה הממושכת. אבל כדי לא להפוך את כל הסיפור שלנו לאבסורדי לחלוטין, בוא נגיד שלאה ילדה את ראובן בגיל 24, ואחר כך כל שנתיים ילדה בן, ואת הבן הרביעי שלה היא ילדה כשהייתה כבת 30. כלומר, היא הייתה בקצה של תוחלת החיים בעולם שבו היא חייתה, אבל זה בהחלט בסדר. אלא שבינתיים הדברים ממשיכים להסתבך.
עוד יותר.
אז בוא נסתבך עוד יותר.
סמכי אותנו.
יאללה, קדימה. נאמר דבר כזה, רחל בכל התקופה הזאת לא הצליחה להירות, ועל זה אנחנו עוד נגיע בהמשך. מכיוון שהיא ראתה שהיא לא מסוגלת להירות, היא עשתה כמעשה שרה לפניה. היא הסיעה ליעקב את שפחתה בלהה. ובלהה יולדת שני בנים. והבנים האלה באופן פורמלי הם בניה של רחל. אנחנו צריכים לקחת בחשבון ששוב פעם עברו לנו 4 שנים, כן? הרי כל שנתיים נולד ילד. בינתיים לאה לכל הפחות בת 34. ואז לאה עושה מה שעשתה רחל. היא מסיעה את זלפה, את שפחתה, ליעקב, כדי שהשפחה תלד למי? לה, ללאה. מדובר ב8 שנים לערך, מכיוון שלפי התנ״ך הם יולדות בסדר ליניארי, תורי.
לא כתוב שהם ילדו במקביל.
לא כתוב שהם ילדו במקביל, ואנחנו ניגע בזה בהמשך. עכשיו, משמע שלאה בינתיים הגיעה לגיל 38. לפי סדר הדברים שקובע התנ״ך, לאה יולדת עוד 3 ילדים. סך הכל 7 ילדים. גם אותם היא חייבת ללדת במרווח של 2 זמזם.
זאת אומרת, עוד 6 שנים.
לפחות עוד 6 שנים. מה שעושה אותה איפשהו בת 42, אולי בת 43, אולי יותר. אתה יכול לשחק קצת עם המספרים, לכאן ולכאן. מה שבטוח זה דבר אחד, שלאה בשלב הזה חצתה מזמן את גיל 40. תראה, בימינו סיפור כזה עובר.
וגם לא... היום זה לא סיפור רגיל.
נכון, גם בימינו זה לא סיפור רגיל, אבל זה קיים אפשר. ואנחנו כבר מכירים את זה. בקונטקסט הימים שנהגו לפני 3,000 ו-4,000 שנה, זה בלתי אפשרי לחלוטין. עכשיו אנחנו מגיעים לקאץ' העוד יותר גדול, כי אמרנו שאנחנו הולכים ומסבכים את העניינים כמה שרק אפשר. לפי הסדר שקובע התנ״ך, בבית יעקב נולדו 11 ילדים לפני שרחל הצליחה להרות. ואז נזכר אלוהים ברחל המסכנה והאומללה שהסתובבה שם בבית ובמצב נוראי.
זאת אומרת, אולי יפה, אבל פוריה לא ממש.
ממש לא. אם לאה ילדה את, בפעם השביעית את ביתה דינה, כאשר היא הייתה בת 43 או 44, ורחל הייתה צעירה ממנה בשנה, הרי שרחל נכנסה להיריון ראשון, איפשהו בסביבות גיל 44, וילדה את יוסף, אני יודעת, אני כבר קשה לי להגיד את זה, אבל משהו בגיל הזה, 45, ואחר כך היא נכנסת להיריון פעם שנייה, ויולדת את בנימין, אז היא כבר בת 47, ואנחנו חייבים לקחת בחשבון דבר אחד. הסיפור כפי שהוא מוצג לפנינו, באיזשהו אופן סימה אותנו. אנחנו אוהבים סיפורי אהבה, אולי גם המחבר אהב סיפורי אהבה, והוא לא חישב למספרים את הנתונים שהוא נתן לנו. הוא לא אמר לנו בנות כמה היו רחל ולאה כשיעקב הגיע. הוא לא אמר לנו מה גיל הנישואים המקובל. הוא לא אמר לנו מה הפירוש המעשי של להמתין 7 שנים עבור כלה פעם אחת, ולשאת אותה אחרי 14 שנים. הרי זה הם מתבגרות בינתיים, והוא בוודאי לא חישב את משך זמן הילודה לשנים. אבל אנחנו עושים את זה.
אתם מאזינים לעושים תנ״ך. עושים תנ״ך. אתם מאזינים לעושים תנ״ך. עושים תנ״ך.
אז ליאורה, איך בכל זאת המספרים האלה מסתדרים? הרי אני יודע שבסוף אתה תירי לנו את הפלונטר ותבני לנו מחדש את הפאזל.
נכון מאוד. אם אנחנו רוצים שסיפור האהבה הגדול הזה יעמוד במבחן המציאות, דבר ראשון שאנחנו חייבים לעשות, זה להוריד 10 שנים מ-14 שנות העבודה של יעקב עבור רחל. אנחנו מסתכלים על הערך 7 בלשון התנ״ך. בימינו אנחנו מקבלים את הערך שבע, יעקב עבד 7 שנים, 14 שנים, שזה הכפלה של 7, במובן הכמותי. כאשר אתה בודק את הערך 7 בתנך, הוא מופיע מאות פעמים, אבל הוא מופיע כערך סמלי ולא כמותי. ופה אני חייבת להסביר משהו. לפי התנך, אלוהים ברא את העולם בשישה ימים, וקידש את היום השביעי, השבת, כיום מנוחה. ומכיוון שכך, הערך 7 בתנך הוא ערך טיפולוגי, דהיינו סמלי. ולכן אנחנו יכולים לבוא ולומר, אין שום סיבה שנניח שבמקרה שלנו...
הוא יציין זמן אמיתי.
הוא מציין, בדיוק, מציין זמן כמותי ולא סמלי. ברגע שאתה הופך את, את הנתונים למספרים, אתה יוצא מתוך הקונטקסט של העולם הקדום, וספק אם אתה נכנס לתוך הקונטקסט של ימינו.
אז נחזור להנחה שלך שאומרת שיעקב עבד 2 בלבד, עבור כל אחת משתי
נכון
המשים.
מאוד. עכשיו זה מסדר אותנו יופי. אם אמרנו שרחל הייתה בת 8 כשיעקב הגיע, ולאה בת 9, עכשיו יעקב נשא ראשונה את לאה, שבינתיים מלאו לה 11 שנים, וכעבור 2 הוא נשא את רחל, מלאו לה 12 שנים.
זה גם הדיוני מבחינת המסורות של העולם העתיק, זה הגיל שהתחתנו.
נכון, אנחנו שומרים בכך על שני דברים, אחד על הסיפור בתוך הקונטקסט של הזמן שלו, ואנחנו הופכים סיפור שהוא הופך להיות לא ריאלי לסיפור ריאלי, ועושים חסד עם כל אחד מגיבורי התנך.
חוץ מזה שמחק לי את הרומנטיקה.
אני עוד אמחק לך אותה, עוד יותר, תודה. בפרקים הבאים.
תודה אתה... רבה.
כן, אני יודעת שאתה שמח. אבל בוא נחזור לסיפור שלנו. אנחנו החזרנו את שתי הבנות לקונטקסט של הזמן שלהם. ברגע שעשינו את זה, שמרנו על הערך הכלכלי שלהם. והן לא הופכות להיות בתולות סקנות ומגוחכות, שמחכות לחתן זמין שחי בבית אביהן. זה דבר ראשון. ודבר שני, אנחנו יכולים או חייבים לעשות צמצום נוסף כדי לצמצם את זמן ההמתנה של רחל, שעדיין לא מצליחה להירות, לגילאים כל כך מופלגים.
כי אחרי היא בכל מקרה צריכה לחכות את אותן 20 שנה.
22.
וגם אז היא כבר תהיה מבוגרת מדי.
נכון.
אז איך אנחנו מקבצים את הזמן?
לאה ילדה את כל 7 ילדיה, אחד אחרי השני, בתוך 14 שנים ילדה 7 ילדים. איך אני מנמקת דבר כזה? הנשים, יעקב ונשותיו, חיו במשק של לבן. לבן היה בעל משק עשיר ומסגשג, ולכן אנחנו יכולים לבוא ולומר ש4 הנשים נהנו משפע כלכלי, והן לא היו רעבות, ולכן אפשר לצמצם את משך זמן ההנקה, ואולי להניח שאפילו השתמשו במיינקת. בסדר? אז אנחנו מסתדרים עם זה. ואם אמרנו במשך 14 שנים נולדו 7 ילדים, אנחנו יכולים לבוא ולומר שהבנים של השפחות, נולדו בזמן שילדה לאה. דהיינו, הם נולדו במקביל. עכשיו, גם אם לאה ילדה את כל 7 ילדיה, בזה אחר זה, בתוך 14 שנים, ובתוך הפרק הזמן הזה, נולדו גם הבנים של השפחות, עדיין רחל חיכתה הרבה מאוד שנים, עד שהיא הצליחה להירות, וזה אומר שהיא הייתה בערך בת 26, כאשר נולד יוסף.
אבל אז זה אפשרי, בתחום האפשרי.
אנחנו בתחום האפשרי, אנחנו בתחום הזמן שמאפשר לנו ההיגיון ההיסטורי של הסיפור.
אז שאלה אחרונה בעניין הזה, לאורה, למה בעצם מלכתחילה נקבע המספר הזה שיעקב עבד 2 קבוצות בנות 7 שנים?
יכולות להיות לזה 2 תשובות. האחת, מכיוון שזאת לשון התנ"ך.
סמלית.
סמלית, ומכיוון שהתנ"ך משתמש בערכים סמליים, הוא ישתמש גם הפעם. בתקופת התנ"ך, או מי שקרא את הסיפור לראשונה, ידע שמדובר במשמעות סמלית. ולא היה צריך לתרגם לו את הדברים באופן כמותי.
זה כמו שבדיבור שלנו אנחנו נגיד, מה, התקשרתי אלייך מיליון פעם, ברור שהרי זה לא מיליון.
נכון מאוד, כי זאת צורת הדיבור. ודבר נוסף, לפי הסיפור המקראי, יעקב ולבן, האבא של שתי הקלות, של לאה ושל רחל, אהבה גדולה לא שררה בין השניים. ואחרי 20 שנה, יעקב מחליט שקצה נפשו מחותנו, והוא רוצה לקחת את משפחתו הגדולה לארץ ישראל, לחזור הביתה לארץ כנען. והוא בורח מלבן. ולבן דולק בעקבותיו, וסופו של דבר הוא משיג אותו, ופורץ ויכוח בין שני הגברים, שמעולם לא אהבו אחד את השני. ויעקב מתיח בו, בלבן, את המילים הבאות. הוא אומר לו ככה, זה לי 20 שנה בביתך, כלומר זה מסגרת הזמן שלנו, עבדתיך 14 שנה בשתי בנותיך, ושש שנים בצונחה. עכשיו, לפי מה שאומר החישוב הראשון שלנו, ראובן נולד בשנה ה-15, ובמשך חמש השנים הבאות, נולדו לו ליעקב עוד 11 ילדים, ששבעה מהם ילדה לאה במינימום של הפרש של שנתיים זה מזה. מתמטיקה כזו אני לא מכירה. עכשיו, אם אנחנו הולכים לפי ההצעה שהצענו כאן, שאומרת ב-14 שנה נולדו ילדי יעקב, אנחנו נכנסים פחות או יותר למסגרת הזמן שלנו. במילים אחרות, יעקב היה 20 שנה בבית לבן, עבד 4 שנים עבור לאה ורחל, או פעמיים עבור רחל, וב-16 השנים הבאות נולדו לו עוד 12 ילדים, ואנחנו צריכים לזכור שבנימין היה בן ה-13, הילד ה-13, אבל הוא כבר לא נולד בחרן, הוא נולד בארץ כנען.
הסיפור על אודות יעקב שחתר 14 שנים לעבר רחל נקבע בזיכרוננו כסמל לאהבה, ששום מכשול אינו עומד בפניה, אלא שהמחבר שכתב את הדברים האלה מעט סימא את עינינו. הוא לא התעכב על כך ששתי תקופות עבודה בנות 7 שנים פועלות לרעת כל אחד מגיבורי הסיפור הזה, ובמיוחד לרעת רחל. שתי קבוצות השנים של 7 שנים כל אחת מחייבות אותנו להסכים לכך שלאה ורחל נישאו בגיל מבוגר מהמקובל בזמנן. הן מחייבות אותנו להתעלם מסדר הלידות התורי, ומכך שקיים מרווח של שנים בין לידה ללידה, ושהמרווח הזה נמדד בשנות החיים של לאה ורחל.
נכון.
ואפילו שאנחנו צמצמנו את פער הגילאים הזה בין ילד לילד, התוצאה שקיבלנו היא שלאה ילדה את ילדיה האחרונים לאחר שמלאו ל-40 שנה. ורחל, על כל שכן, ילדה את שני בניה בגיל מבוגר עוד יותר. מצב עניינים שכזה נחשב נורמלי אולי לימינו בדוחק, אבל הוא בלתי מתקבל על הדעת, ועומד בניגוד למציאות של הימים שבה הוא חיו גיבורי הרומן הרומנטי שלנו. ההצעה שלנו אמנם חותכת את הרומנטיקה מהסיפור, לצער חלק מהמאזינים, ומצמצמת את קורבנו הגדול של יעקב, אבל היא הופכת פרשה אבסורדית ולא הגיונית לאפשרית. היא עומדת במבחן ההיגיון ובמבחן הימים שבהם חיו הגיבורים. כאמור, זה עושים תנ"ך.
זה עושים תנ"ך. להתראות.
להתראות.
ליאורה ויותם חשים כבוד עמוק לפרשנות הדתית של סיפורי התנ"ך ולפרשנים המסבירים אותם מנקודת מבט מסורתית ואורתודוקסית. עושים תנ"ך הולכת בכיוון אחר. מטרתה היחידה לבחון את סיפורי התנ"ך על רקע זמן התרחשותם ועל רקע המציאות החברתית, המשפטית והכלכלית ששררה בארץ ישראל בתקופת התנ"ך. המחויבות של ליאורה, שהיא דוקטור לתנ"ך, היא מחויבות מחקרית בלבד. תגובות ושאלות ניתן לשלוח למייל info@podil.net, בקבוצת הפייסבוק של עושים תנ"ך או בפורום שבאתר הבית. ranlevi.com/osim/tanach. ספרה של ליאורה, התנ"ך היה באמת, יצא לאור בהוצאת ידיעות אחרונות, וזמין בעברית ברשת חנויות סטימצקי, באנגלית דרך אמזון, וניתן גם לרכוש אותו ישירות מליאורה בהנחה משמעותית. לרכישת הספר או להזמנת ליאורה להרצאה, צרו עם הקשר בפייסבוק. עושים תנ"ך הם דוקטור ליאורה רביד ויותם שטיימן. עורך הקול הוא ניר סייג. דני תימור הוא המנהל העסקי, ההפקה של עינב לנדאו, ורן לוי מפיק ראשי.